אנחנו לומדים מאמר בכותרת כתוב שזה דרוש לשבועות, נמצא בלקוטי תורה לפרשת במדבר בדף י"ז בעמודה הרביעית. המאמר בא להסביר את המשמעות של התורה. הדבר מבוסס על פסוק שאומר שלמה המלך במשלי. הפסוק אומר כך: ויהיה אצלו המון ויהיה שעשועים יום יום, משחקת לפניו בכל עת, משחקת בטבל ארצו, ושעשועה את בני אדם. זה תיאורים שונים שכל ביטוי כמה פסוק בא לבטא עוד בחינה ועוד דרגה. הביטויים הללו הם באים לבטא את המשמעות של התורה כפי שהוא מיד יברת. זה מתחיל במילה שכתוב בתחילת הפסוק על התורה, ויהיה אצלו המון. מה פירוש המילה המון? זה נושא שאיתו נפתח המדרש רבה על פרשת בראשית, מביא את הפסוק הזה. יש שם כמה פירושים על המילה המון. על כל פירוש הוא מביא מקור. כאן במאמר הוא מביא את אחד הפירושים על המילה המון עם המקור של זה, ואת זה הוא בא להסביר. הוא אומר ככה, פירש במדרש רבה, ריש פרשת בראשית, מדרש רבה בתחילתו ממש מביא את הפסוק הזה ומסביר שהמון, מה פירוש המילה המון? פדגוג. פדגוג פירושו מי שמטפל בילד קטן, קוראים לו פדגוג. אז התורה אומרת שהיא הייתה כביכול אצל הקדוש ברוך הוא בבחינת המון, מבחינת פדגוג, דהיינו כמו שיסבירו בהמשך, מבחינת מטפל ונותן שפע לעם ישראל. כמו שהפדגוג נותן לתינוק, לקטן, נותן לו לאכול. התורה כביכול הייתה, זה הבחינה שלה. כמו שהוא מביא מקור לדבר מיד בהמשך במדרש. איפה אנחנו רואים שמילה המון זה מלשון פדגוג, מלשון מי שנותן טיפול ואוכל וכולי לילד. הוא אומר, איך, מה דעת אמר? זה דומה למה שהפסוק אומר, כאשר עיסה האומן את היונק. אז שם בפסוק האומן שעיסה את היונק, פירושו שיש יונק קטן, והאומן הוא נושא אותו, דיינו הוא מטפל בו והוא דואג לו. אז אמנם המילה אומן ואמון זה אבב, פה נמצא אחרי המם, ופה אבב נמצא אחרי א', אבל המדרש אומר שזה היינו אח, זה אותו משמעות של מילה, ומילא כשכתוב בתורה והיה אצלו המון, פירושו פדגוג, מי שדואג לקטן. והוא לשון פרנסה. מה הפדגוג דואג לקטן? לפרנס אותו, לתת לו לאכול. וכן הוא עוד ברבות משפטים פרק למד. אותו דבר במדרש רבה. פרשת משפטים, פרק למד, כתוב גם כן אותו הדבר. מה באמת המשמעות כאן? כלפי התורה. והעניין, מה העניין בדבר? מאיפה בא הפסוק שהוא הביא כמקור למילה המון, כאשר עיסה האומן את היונק? נראה את המקור של הפסוק, מי אמר אותו ובאיזה הקשר, ונראה מה אומר הפסוק שלנו במשלי, והיה אצלו המון. והעניין, כמשה רבינו עליו השלום אמר לקדוש ברוך הוא, תשע הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו, שעם ישראל ביקש בשר במדבר, אז משה רבינו אמר לקדוש ברוך הוא, כי תאמר אליי, שאהו בחיקך. אתה אומר לי, שאני אקח את עם ישראל, אני אשא אותם, מה שנקרא אצלי קרוב בחיקך, כאשר אשא האומן את היונק, מאין לי בשר? שרבינו אומר לקדוש ברוך הוא, מה אתה מבקש ממני, שאני אקח אותם כמו שהפדגוג האומן לוקח את היונק, אני לא שייך לזה, מאין לי בשר? ואז הקדוש ברוך הוא אמר לו שיאסוף את ה-70 איש וכו'. והיינו, מה באמת הייתה כוונת דברי משה רבינו? למה הוא לא יכול לבצע את העניין ולהיות כן אומן שנושא את היונק ולהביא לעם ישראל בשר? מה הייתה הטענה של משה רבינו? והיינו לפי שהיה במדרגה גבוה. משה רבינו, הדרגה האלוקית שלו כל כך גבוהה, שהוא אמר שהוא לא יכול להוריד את עצמו לתת לעם ישראל עניינים כאלה נמוכים, גשמיים, זה מנותק מאוד מה, הדרגה והרמה האלוקית שבה הוא נמצא. שהרי על משה רבינו נאמר, הפסוק אומר, למה קראו לו בשם משה? כתוב, מן המים משיתיו. מבואר שמים, הביטוי כאן זה לא רק בגשמיות שפשוט הוציא אותו מתוך התיבה, אלא זה דרגה גבוהה, דרגה אלוקית גבוהה שמרומזת במושג מים, ומשה רבינו בא מהמים, הבחינה הגבוהה הזו. עד, רואים עד כמה משה רבינו היה נעלה, נעלה מאוד, עד שהיה כבד פה, כתוב אצל משה רבינו שהיה כבד פה וכבד לשון, אז מבואר בחסידות שלא מדובר במשהו פשוט טכני, היה לו איזה גמגום בפה ולא יכול לדבר. משה רבינו היה מבחינה כל כך גבוהה, שלא יכל להוריד את עצמו, אפילו לתת תורה, זה גם היה מבחינתו ירידה מאוד גדולה. על זה נאמר ששני הביטויים שכתוב עליו, כבד פה וכבד לשון, עד שהיה כבד פה לגבי תורה שבעל פה, וכבד לשון לגבי תורה שבכתב. משה רבינו אפילו ביחס לתורה, נאמר עליו שהיה כל כך נעלה. אז כשמדובר על נתינה של בשר, עם ישראל בוודאי שזה מבחינתו ירידה מאוד מאוד גדולה. ולכן אמר, מאין לי בשר, שאין זה בערכו כלל. לכן הוא אמר, לקדוש ברוך הוא, מאין לי בשר, זה בכלל לא בערך שלי לצמצם את עצמי, להוריד את עצמי, לתת להם את זה. רק המן ירד בזכותו. מן כתוב ירד בזכות משה, מן זה לא בשר, מן זה מאכל אלוקי, מזונה דחוכמתה. מן זה מזון אלוקי, אז זה ירד בזכות משה. אבל דברים אחרים, משה רבינו אמר, מה אתה אומר אליי שסעו בחיקך כאשר יישא העומדת היונק? מאין לי בשר. זה משה רבינו, שהוא אומר, אני לא יכול להיות כאשר יישא העומדת היונק. אבל שלמה המלך במשלי, כשהוא מדבר על התורה, הוא אומר בלשון חיובית, והתורה הדרבה אומרת, ויהיה אצלו המון. אני כן בבחינה הזו של המון. אני כן כאומן הנושא את היונק. אבל התורה משבחת את עצמה במעלה יתרה. התורה משבחת את עצמה שיש לה מעלה יתרה אפילו יותר ממשה רבינו. למה? משה רבינו הוא גבוה מאוד, אז בעצם הוא מנותק מלרדת למטה. התורה היא כל כך גבוהה שיכולה היא לרד ממעלתה הגבוה והרמה. התורה יכולה להוריד את עצמה מהבחינה הכל כך נעלית, להיות המון. התורה יכולה להיות המון, דהיינו להיות פדגוג, להיות המוריד ומצמצם כאן למטה. שיהיה תאירה, שהיא רואה. המון זה כמו מי שדואג לתת את האוכל, כמו הרועה צאן שנותן לצאן את המרעה. התורה אומרת שהיא רואה ומפרנס נשמות ישראל. התורה יכולה לתת פרנסה והשפעות לנשמות ישראל על ידי זה היא בבחינה הזו שהיא כן יכולה להיות המון. זה ההבדל בין משה רבינו כביכול שאומר על עצמו שאני לא יכול להיות כאשר יישא העומדת היונק. התורה אומרת ויהיה אצלו המון. כן נודע שהתורה נקראת מזון לנפש. התורה נקראת מבחינת מזון. התורה נקראת מבחינת מזון. אז כמו שמזון, יש מזון גשמי, יש מזון רוחני, התורה נקראת מזון לנפש, לכן התורה נקראת מבחינת המון, מבחינת פדגוג, מבחינת שמשפיע למטה. ולכן נקראת התורה לחם. בגלל זה אחד המשלים על התורה, התורה נקראת לחם, כי היא נותנת בעצם כמו לחם, שהוא נותן מזון לבן אדם שמזה הוא מתפתח וגדל. התורה היא כביכול מבחינת לחם לשמה, לנפש יהודי. כמו שכתוב, איפה רואים שהתורה נקראת לחם? לכו, לחמו ולחמי. ומילא, וזהו, כאשר, נחזור רגע לפסוק, שמשה רבינו מתאר את האומן, כאשר יישא האומן את היונק. אז אמנם משה רבינו על עצמו אומר, שהוא לא יכול להיות בבחינה הזו כאשר יישא האומן את היונק. אבל התורה אומרת, אני כן יכולה להיות, אני ויעץ לו המון. אבל מהביטוי שמשה רבינו אומר, נשליך אותו לגבי התורה, מה פירוש התורה היא מבחינת המון, כמו אומן, פדגוג. וזהו, כאשר יישא האומן את היונק. כאשר הפסוק אומר, כאשר יישא את האומן את היונק, מה אנחנו מבינים מזה? מה האומן, הפדגוג, מה הוא נותן? הוא נותן יניקה? הוא נותן חלב? או שמדובר ביונק שכבר נגמל מהיניקה, והוא כבר גדל, ועכשיו נותנים לו לחם. מה הפירוש כאשר עיסה אומן את היונק? אז הוא מסביר שכשאומרים כאשר עיסה אומן את היונק, זה לא שהוא נותן לו יניקה. הוא לוקח את היונק שהוא היה יונק וכבר נגמר, והוא נותן לו את השלב השני. דרצונו לומר שמפרנסו בלחם אחרי ימי יניקה. שכתוב כאשר עיסה אומן את היונק, זה לא בא לתאר שהוא נמצא איתו בתקופת היניקה, אלא היונק הזה שנגמר והתקדם, הוא כבר לא יונק, עכשיו האומן נותן לו את השלב הבא. ואם רצונו לומר שמניקו, אם תגיד שהפשט כאשר עיסה אומן את היונק, שהוא נותן לו את היניקה, מה הוא שומר כאשר עיסה אומן, מה אין לי בשר? אם מדובר שהוא נותן לו יניקה, אז אין קשר בין החצי הראשון של המשפט לחצי השני. אומר, מה אתה אומר לי שכאשר עיסה אומן את היונק, מה אין לי בשר? אם הכוונה היא לתת לו יניקה, אז זה לא בשר, זה חלב. אם הוא אומר שאני לא יכול להיות כאשר עיסה אומן את היונק, פירושו שמה האומן נותן ליונק, הוא נותן לו מה שהוא צריך לקבל אחרי תקופת היניקה. והתורה היא כן אומן. התורה כתוב עליה ויעץ לו המון. זאת אומרת, התורה נותנת לנשמה של יהודי את מה שהיא צריכה לקבל אחרי תקופת היניקה. יש אצל הנשמה בחינה ודרגה זמן שנקרא תקופת היניקה, והתורה נותנת לו את מה שהוא צריך לקבל אחרי תקופת היניקה. אז פה אנחנו צריכים להסביר מהי תקופת היניקה, ומה זה נקרא תקופה שאחרי היניקה, והתורה שכתוב עליה ויהיה אצלו המון, והמון, הכוונה היא כאשר עיסה אומן את היונק, פירושו שהתורה, אם נשליך את זה ברוחניות, היא נותנת ליונק, לעם ישראל, אחרי תקופת היניקה, היא נותנת ליהודי את מה שהיא צריכה לקבל. אז הוא מסביר, נתחיל את כמה שורות הבאות, הוא אומר ככה, והנה, גילוי בחינה זו, להיות התורה בבחינת לחם, מתי זה הדרגה הזו, מתי זה המצב הזה, שהתורה היא כמו לחם, דהיינו, היא באה לעם ישראל אחרי תקופת היניקה, כבר נותנת לו לחם, הרי היונק לא מקבל לחם, היונק מקבל חלב, מתי זה הזמן הזה שהוא מקבל את הלחם, הוא בשבועות זמן מתן תורה, זה הולך על חג השבועות, זמן מתן תורה, בזמן מתן תורה זה לחם. אנחנו הרי יודעים שהקורבן שהקריבו בבית המקדש בחג השבועות, שהקריבו שתי הלחם. זה שהקריבו שתי הלחם בחג השבועות, נתינת הלחם פירושו שעכשיו זה זמן אחרי היניקה. זאת אומרת, תקופת היניקה זה לפני חג השבועות. בחג השבועות סיימנו כבר את זמן היניקה, ועכשיו זה זמן הלחם. לחמו בלחמי. מהם שני בחינות הלחם שיש בחג השבועות? תורה שבכתב ותורה שבעל פה. אז מתי זה זמן היניקה? לפני חג השבועות. מה יש לפני חג השבועות מבחינת סדר הזמן? כי בימי הספירה, הימים של ספירת העומר, הם ימי יניקה. התקופה של ספירת העומר זה תקופת היניקה. חג השבועות זה אחרי סיום תקופת היניקה, נתינת הלחם. אז אם נלך עוד אחורה, אם תקופת היניקה זה ספירת העומר, אז יש לפני זה לידה. יש את הלידה, אחרי זה יש את היניקה, אחרי זה יש את הלחם. אז מתי זה הלידה? זאת אומרת, כי לידת נשמות ישראל היה בשביעי של פסח. כתוב בשביעי של פסח, זה הלידה של הנשמות. ובני איפה רואים את זה? הפסוק הרי אומר מה היה בשביעי של פסח. ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים. דיינו, הים באופן כללי... זה מקום ששם הכל נסתר ומחוסה. עם ישראל בשביעי של פסח הלכו ביבשה בתוך הים. דהיינו, הכל בגילוי. זה לידה שנמשכו מהאלם אל הגילוי. כמו הנשמה כשנמצאת בבחינת עיבור, אז בעיבור אתה לא רואה את העובר. כשהוא נולד, יוצא בגילוי, זה הלידה שלו. אז עם ישראל, כשהלכו ביבשה בתוך הים, זה נקרא לידת הנשמות בשביעי של פסח. אז בשביעי של פסח זה הלידה. משביעי של פסח עד חג השבועות, או משביעי של פסח עד שבועות, יש מם דלת ימים, כי הרי עברנו כבר מתחילת הספירה עד שביעי של פסח, נשארו מם דלת ימים. המם דלת ימים האלה הם בבחינת יניקה. אלו ימי היניקה של נשמות ישראל. מה זה תקופת היניקה? מה קורה עם התינוק בתקופת היניקה? עכשיו הוא רק... האיברים שלו גדלים ומתפתחים בתקופת היניקה. ככה כביכול בנשמות ישראל, מה זה תקופת ספירת העומר, למה היא דומה לתקופת היניקה? דהיינו, הגדלת המידות, שהמידות של עם ישראל, כל מידה מקבלת את כל הפרטים שלה ואת כל הפרטי פרטים שלה, והכל גדל ומתפתח. חסד, חסד שבחסד, וגבורה, וחסד שבגבורה, וגבורה שבגבורה. כל הפירוט של כל המידות, שזה בספירת העומר, זה נקרא הגדלת המידות. על דרך משל, שהחלב מגדל עברי הולד, כמו בתקופת היניקה, החלב הוא גורם לעובר, לילוד, להתגדל ולהתפתח, אז זה התקופה של ספירת העומר. וכך הם ימי הספירה. הם ממשכות ימים עליונים. בימי הספירה נמשך בחינת יום, כמו שאומרים כל יום, היום יום לעומר. כל יום יום לעומר זה המשכה של בחינת יום, שזה כביכול דומה למושג חלב, שעניינו לפתח את הילוד. כמו שנאמר על הביטוי לעומר, הרי עומר מה זה עומר? זה שעורים. לעומר שעורים שהקריבו בפסח בבית המקדש, וכל יום סופרים לעומר. מה המשמעות הפנימית הרוחנית של העניין הזה של העומר? שהוא מאכל בהמה, כמו כפשוטו, שעורים זה מאכל בהמה, שהוא מקור וחיות הנפש הבהמית של האדם, להפוך כל המידות שבה, שתהיינה להשם לבדו ולא תחללו. בימים האלה של ספירת העומר, לקחת את המידות של הנפש הבהמית, כל יום ויום, לקחת את כל פרטי המידות, ולחבר אותם לקדושה, לחבר אותם לאלוקות. אז ביום הזה זה חסד שבחסד, וגבורה שבחסד, וכן הלאה, כל המידות. יום ראשון, חסד שבחסד וכו'. והיינו, בחינת גידול של המידות שבנפש הבהמית, ועלאתן מלמטה למעלה, על די בחינת המשכת מוחין מלמעלה. התקופה הזו של ימי היניקה, זה לקחת את המידות של הנפש הבהמית, ולזכך אותם, ולעלות אותם, ולפתח אותם לכיוון הנכון. ונקרא בעץ חיים, איך קוראים בעץ חיים לתקופה הזו, איך בקבלה מכנים את בקיצור את המצב הזה, מוחין די יניקה. מבחינת מוחין שנותנים דרך החלב ליונק, שזה ההתפתחות שלו. כמו שכתוב במקום אחר, על פסוק, ולבן שיניים מחלב. וזוהי המשכה עליונה מלמעלה מן המים, מן הימים העליונים, הנמשכים בממדלת ימי הספירה. יש את הימים שנמשכים, הימים, היום יום ראשון, היום יום שני, היום יום, מבחינת היום, ויש את הבחינה שהיא למעלה מבחינת הימים, שזה כביכול המוחין ויניקה, שזה נותן את הכוח לנפש הבהמית שביהודי, יתהפך לקדושה. על דרך משל, דם נעקר ונעשה חלב, כמו שכתוב על האישה, בזמן שהיא מניקה, אז כתוב בגמרא אומרת, שבחינת הדם הופך להיות לחלב, זה נותן את ההתפתחות לוולד, ככה ברוחניות, כך על ידי התקפיה, אותו דבר בעבודת הנפש, שאדם מזכך מידותיו, עבודת ההתקפיה, של התקופה הזו, של הימי ממדלת, ימי הספירה, מלידת הנשמות, משביעי של פסח, עד חג השבועות, זה זמן של עבודת זיכוך המידות, נמשך הגדלת המידות. אבל אנחנו הרי פה, כל זה הבאנו רק כהשלמת התמונה. יש תקופת היניקה, והסברנו כמה מילים על תקופת היניקה. אבל התורה, איפה נכנסת לתמונה? התורה הרי ניתנה בחג השבועות. מה זה חג השבועות? שהסתיים תקופת היניקה. מה עכשיו? התורה נותנת לחם. כאשר יישא אומן את היונק. מה זה הבחינה הזו של הלחם? למה לא ממשיכים את היניקה הלאה? מה הלחם נותן יותר ממה שהיניקה נותנת? אומר, אך אין התינוק יודע לקרות אבא ואמא, עד שיתום טעם דגה? כתוב שכדי שהתינוק יוכל להגיד אבא ואמא, אז הגמרא אומרת, צריך לתום טעם דגן. גם בנרוחניות ככה, שהיהודי, אז אולי מבואר במאמרים שטעם דגן התחיל כבר בפסח, המצות. אבל באופן פנימי יותר, שהוא מדבר כאן על הדגן של חג השבועות, שקיבלנו תורה, תורה נקראת לחם, לכו לחמו בלחמי, אז כדי שהנשמה של יהודי יוכל לקרוא אבא ואמא, יוכל להכיר את הקדוש ברוך הוא בהכרה פנימית, אז הוא צריך לטום טעם דגן, לא יכול להסתפק עם החלב של ימי היניקה. שמבחינת יניקה, תקופה של היניקה שזה ספירת העומר, עדיין לא נכנס בו דעת, עוד אין לו דעת, עד שיתום טעם לחם. מה זה הלחם? היא בחינת התורה שניתנה אחר ימי הספירה בשבועות. הסתיימו ימי היניקה, הוא מקבל את הלחם שזה בחג השבועות, ואזי יקריבו בו שתי הלחם. והוא מזון לנפש האלוקית. כמו שנאמר, לכו לחמו בלחמי. היניקה זה היה לקחת את הנפש הבהמית ולפתח את המידות שלה לקדושה. אחרי שסיימנו את העבודה הזו, האיברים התפתחו, הנפש הבהמית התהפך לקדושה. עכשיו, בחג השבועות, יש את הלחם לנפש האלוקית. סיים את הפרק, הוא אומר, והקרבה זו, הקרבה שמקריבים בחג השבועות את שתי הלחם, הפסוק אומר שמאיפה מביאים את שתי הלחם, צריכה להיות ממושבותיכם. אז פשטה פשוט ממושבותיכם, מארץ ישראל, איפה שעם ישראל נמצאים. אבל בדרך רמז, המילה הזו ממושבותיכם, בא להסביר את אופן עבודת השם, שמביאה בגילוי את העניין הזה של התורה, את שתי הלחם. מה זה ממושבותיכם? אז זאת אומרת שבתפילה, יש קטע בתפילה שכתוב שיושבים. יש קטע בתפילה שעומדים. 18 זה בעמידה. לפני 18 בקריאת שמעה זה בישיבה. אז באה התורה ואומרת, ממושבותיכם תביאו. בקטע הזה של התפילה שמבטא את הישיבה, שזה קריאת שמעה, המסירות נפש, שמבטא את השם אלוקים, השם אחד של קריאת שמעה, היא נותנת לך את הכוח לקבל את השתי הלחם, כמו שהוא מפרט. מבחינת ישיבה, מבחינת קריאת שמעה, כי תפילה בעמידה, תפילה הכוונה היא ל-18, וקריאת שמעה בישיבה. בסדר העולמות כתוב שעולם הבריאה נקרא עולם הכיסא, נקרא עולם שקוראים לבחינת ישיבה. בעולם הבריאה, ששם הוא הייחוד שבקריאת שמעה, ייחוד העילה, אבא ואמא, שאי אפשר לנו להשיגו באצילות. אנחנו לא יכולים, העולם האצילות הוא גבוה מדי, אי אפשר להשיג את הבחינה העליונה. עולם הבריאה שייך השגה, לכן זה עולם הישיבה, זה עולם ש... עולם הבינה, עולם שיש יכולת יותר להבין את הבחינה הזו של ייחוד העילה, ופירוש הכתוב ממושבותיכם, מה הפסוק מתכוון לומר ממושבותיכם? מבחינת קריאת שמע במסירות נפש, תביאו לחם. מה הפירוש? תוכלו להמשיך בחינת התורה, להיות לכם מבחינת לחם. כשיהודי יהיה לו את ההתמסרות, במסירות נפש, שזה הכנה שהתורה תוכל להיות אצלו בהפנמה, אז הוא יקבל את התורה באופן של לחם, הגורם להמשיך בחינת הדת וההשגה, וזהו ויהיה אצלו המון. כל הפרק הזה בא להסביר את השלוש מילים הראשונות בפסוק ששלמה המלך אומר, ויהיה אצלו המון, המון, המדרש אומר, המון זה לשון אומן, כדי להסביר מה זה אומן, מביא את הפסוק כאשר יישא האומן את היונק, אז הסברנו מה זה יונק, הבנו שהאומן בא אחרי היונק, אז תקופת היניקה זה ספירת העומר, האומן מביא את הלחם שבא אחרי תקופת הספירת העומר, שזה חג השבועות. חג השבועות מתגלה את התורה שזה בחינת לחם. מאיזה כוח אנחנו מקבלים שהתורה תשפיע עלינו, שיהיה לנו לחם באופן של השגה ודעת, שנוכל להגיד אבא ואמא, שזה ממושבותיכם, מהמסירות נפש של קריאת שמעה.